ברשות ידיד נפשי ראש הישיבה שליטה, מרביצי התורה, ידיד נפשי הרב אלי, לא רואה אותו פתאום, תמיד מסתתר בפינות. קשה לי מאוד להגיע לכל מקום שמזמינים אותי, אבל כאשר אני מגיע אני שמח עד מאוד. גם אם קשה לי להגיע, כאשר אני מגיע אני שמח עד למאוד. ואני רוצה להודות לרב אלי, לא יודע איך אתם קוראים אותו כאן, הרב הגון, רב אלי וובר, לא יודע, אבל אני מכיר אותו שנים רבות, אוהב אותו אהבת נפש, ואני מודה לו מאוד שאני נמצא כאן היום, משום שאני נמצא כאן היום בזכותו, ואני שמח מאוד להיות כאן. תמיד שמחה להרביץ תורה, ובוודאי לקהל גדול וחשוב, וכשאני רואה מול עיניי פנים צעירות, שמחות, מחייכות, משתעשעות בדברי תורה, אני רואה את העתיד שלנו, ולכן אני שמח עד למאוד. שמחה מיוחדת לראות את ראש הישיבה בבית המדרש, ומעומק לבי אני מאחל שנים טובות וארוכות של הרבצת תורה בשמחה, בטוב לבב, בבריאות טובה להגדול תוירו ולהדירו. אז הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום זה פסולי עדות, משום ששמעתי שלומדים פרק זה בוירו, ומכיוון שאני לא אהיה פה בשבוע הבא, מטבע הדברים מי יודע, אבל לא נראה לי, ויש לי הזדמנות לומר שיעור אחד על זה בוירר, אנחנו היום נעסוק בשתי משניות. שתי משניות שהן שתי סוגיות יסודיות בפרק זה, פסולי עדות, פסולי עדות משום רשע ופסולי עדות משום קרבה. משנה אחת דף חוב ד' עומד בייז, ומשנה נוספת דף חוב ז' עומד בייז. הצד השווה שבהם ומה שמפריד ביניהם. האם יש הבדל יסודי בין הפסולים שנובעים מרשע, מאדם שעבר על מצוות התורה והוא כלל את עצמו לדעבון לב בכלל על תושס יויתכו עם ראש עולי או יסעד חומוס, ובין אלה הפסולים שנובעים ממקור אחר, פסוק אחר, שהתורה פוסלת קרובים לעדות. ההבנה המקובלת שמדובר בשני דינים שאינם קשורים זה וזה, פסולי רשע משום חשש שאדם עלול לשקר, ופסולי קרבה כדברי הגמרא, כהגדרת חז"ל בבבא בסרא קנ"ט עמוד א', גזירת מלך ולא משום חשש שמא ישקרו. ובסיומו של השיעור היום, עדיין אנו נניח שיש שני דינים, אבל שני דינים שמאוד קרובים זה לזה ואין תהום פעורה ביניהם. אנחנו נסביר שגם הקרובים אינם פסולים לגמרי מגזר סקוסו, וברשימה של החוקים שיש לנו, פרה אדומה, איסור אכילת חזיר, אנחנו לא מוצאים את הפסול של קרובים לעדות, לא? פסול קרובים לעדות איננו חוק שעליה נאמר חוקים חקקתי וגזרות גזרתי ואין לך רשות לערער אחריהם. ומצד שני תורה פוסלת את הרשעים לא משום שאנחנו חוששים בעליל באופן ישיר שמא ישקרו. במה הדברים אמורים? התומים בסימן חפחת בהלכות עדות, לא בפירוש התומים שהוא הפירוש הארוך שבו הוא מפלפל בעריכות גדולה, אלא דווקא בפירוש הקצר בספר האורים שבאורים ותומים סעיף קטן ג' בסימן חפחת, הוא מביא לשם חבסיור, חבס יור שמסופק בהלכה. אני מאוד מאוד מחבב את הספר חבס יור, אני מחבב כל ספר, אבל יש בכל זאת גדוי למש, יש לי זיקה מיוחדת אליהם. וחבס יור היה גאון מדהים, ויש שני דברים בספר הזה שמאוד מדברים אליי. קודם כל הבקיאות המדהימה, היה מורד הכול לתלמוד, הוא ראה את הכל וזכר את הכל, יש בקיאות מדהימה בחבס יור, וגם עוצמה רבה, והוא חותר על האמת ולא נושא פנים לאיש בדרך לימודו. אלה דברים שמאפיינים את החבסיור. השם של חבסיור מאוד מעניין, וזה סיפורי מעשיות, אבל זה קשור לתורה. למה הוא כתב ונתן שם של הספר שלו חבסיור? הוא מסביר בהקדמה שלו, סבתא שלו, שם שלו הייתה חווה, והיא הייתה אוהבת תורה, מסרה את נפשה לתורה, התאלמנה בגיל צעיר ולא התחתנה שוב, והוא גדל על ברכיה, שם שלה היה חרב. ובהברה אשכנזית פעם קראו שמות מוישז ינקל, ינקלס מוישר, חווז יואר. בהברה אשכנזית זה יאיר של חווה, שם שלו היה יאיר. הוא רצה לכבד את סבתו, חווז יואר. ולכן הוא אימץ את הפסוק הזה, חווז יואר, כי בהברה אשכנזית ביידיש, חווז יואר זה יאיר של חווה, וכך הוא מסביר בהקדמה שלו, שם ספרו. אז התומי מביא בשם חווז יואר שמסופק, אדם שפסול לעדות, אבל אף אחד לא מודע לכך שהוא פסול. והוא רוצה להעיד עדות אמת, כדי להציל השוק מיד עושקו, האם מותר לו להעיד או לא. הוא פסול לעדות, אבל אין בית הדין מודע לפסולו. האם עליו להעיד או לא? שלוש אפשרויות יש בפתרון שאלה זו. אפשר לומר שהוא מחויב להעיד. למה הוא מחויב להעיד? משום שכל אדם מצווה להציל השוק מיד עושקו, ולתרום את חלקו לעשיית הדין והמשפט. אפשר לומר שאסור לו להעיד, כי אם הוא מעיד, זה עדות פסולה, אין תוקף בעדות שלו. אולי הוא מכשיל את בית הדין להוציא דין שאיננו אמת לאמיתו, אבל הוא יודע שהוא דובר אמת. אולי מה שחשוב זה לא רק המסקנה, אלא גם התהליך. עשיית הדין והמשפט צריכה להיות בדרכי דין ומשפט ובדרכי אמת ובדרכה של תורה. שמה תאמר, הוא לא מחויב להעיד, משום ש... לא רובצת עליו מצווה של אם לא יגיד, הוא עד פסול, אבל הוא רשאי להעיד. חווס יואר מעלה את הספק, בא תומים והוא מחלק. אם מדובר בפסול של קרבה, מותר לו להעיד. אבל אם מדובר בפסול של רשע, אסור לו להעיד, הפך הדברים. אם מדובר בפסול של רשע, כל הפסול של רשע זה מחשש שמה משקר. אבל הוא יודע שהוא דובר אמת, ולכן מותר לו להעיד. אבל אם מדובר בפסול של קרבה, הלא בלאו הכי, קרוב איננו חשוד לשקר, ויאף על פי כן, התורה פסלה אותו, ולכן הוא יודע שהוא דובר אמת, אסור לו להעיד, כי זה גזרס הכוסף שהוא פסול. כך חילק הטוב. ההנחות, שיש הבדל בין פסול קרבה, שזה גזרס הכוסף, לא משום שהוא חשוד לשקר, ורשע שהוא פסול משום שהוא חשוד לשקר, עצם הנחת היסוד יש לו בי סעב, בסוגיה ידועה בבבא מסה, קוף נון תת עמוד א'. שם מדובר בסוגיה מוכרת. אולי לא ניכנס לפרטים של אותה סוגיה, אבל ההגדרה שאנחנו מוצאים שם, כאשר מדובר בפסול של קרבה משפחתית, גזירת מלך הוא. גזירת מלך, שהרי משה ואהרון גם פסולים להעיד לקרוביהם. וחזל בדרך הפלגה, רצו להדגיש. לא יעלה על הדעת שמשה ואהרון חשודים לשקר, ויאף על פי כן התורה פסלה אותם. מכאן שפסול קרבה היא גזירת מלך. ולא משום שאנו חושדים בהם שישקרו. אינני זוכר המתומים בקטע הקצר בסימן חף חת מביא את אותה הסוגיה, אבל ברור שאותה הסוגיה היא הרקע לדברי התומים ולהכרעה שלו בספק של חווס יואר. תמצית הדברים. אם מדובר בפסול של רשע, אין הרשע פסול להעיד אלא משום שהוא חשוד לשקר ואנחנו לא יכולים להאמין לו, ומשום כך כאשר בית הדין לא מודע לכך שהוא פסול, מותר לו להעיד, כי הוא יודע שאמת בפיו. כאשר מדובר בפסול של קרבה, מכיוון שמדובר בפסול שכל קרוב גזרת הכתוב, הוא לא חשוד לשקר, ואף על פי כן יותר פסלה אותו, אסור לו להעיד, אף על פי שהוא יודע שהוא דובר אמת. יש מחלוקת בין התומים והניסיבס. נשיא לשם סעיף קטן ב', כי התומים דן בחד המחתה על רשע ועל נוגע, כי מלבד שני ענפי פסולי העדות שהזכרנו בתחילת השיעור, גם הנוגע בעדות פסול, ולדעת התומים דין נוגע כדין רשע. גם הנוגע איננו פסול, אלא מחשש שמה ישקר, ומשום כך, לדעת התומים דין נוגע כדין רשע. אם הוא יודע שהוא דובר אמת, מותר לו להעיד. ולגבי נוגע הנתיבות מפקפק בדבר הנסיבס והסברה שלו ממנשך, הנוגע חשוד שישקר בגלל הנגיעה. נגיעה זה כמו שוחד, והשוחד יעבר עיני חכמים ויסלב דברי צדיקים. איך נוגע יכול לשפוט את עצמו אם הוא דובר אמת או לא? כל המהות של פסיל נוגע זה משום שאנחנו לא יכולים לסמוך על עדותו של אדם כאשר הוא נוגע. אולי נוגע פסול לא מחשש שהוא ישקר בעליל ובכוונה תחילה, אלא משום שהוא אומר בדידמי, ידמה לו, הוא יעגל פינות, הוא יחשוב שהוא דובר אמת. ולכן בנוגע לפסול נוגע הנתיבות חולק על האטומים, אף על פי שמקובלים עליו דברי התומים והגישה הבסיסית שלו, שיש שני דינים בפסולי עדות, וכאשר הפסול הוא מגזר סקוסו, הוא רשאי להעיד כאשר הוא יודע שעומד בפיו. כאשר הפסול הוא מגזר סקוסו, אסור לו להעיד. כאשר הפסול הוא מחשש שאני אשקר, הוא רשאי להעיד כאשר הוא יודע שעומד בפיו. וטרם אנחנו ממשיכים בשיעור הזה, אני כבר מסתייג ואני כבר אומר, אני לא מבין כלל את כל הגישה של התומים והנסיבס, ולדידי נראה לי פשוט שאם הוא פסול לעדות אסור לו להעיד, אם הוא פסול לעדות הוא לא יכול להעיד, והוא גם לא יכול להכשיר את הבייסדין לעשות דין ולא במשפט. פסול זה פסול, ולא חשוב למה הוא פסול, קל וחומר הדבור מגמרה מפורשת במסכת שבועות דף למד א', שבועות דף למד א', פרשו חז"ל את עליו מדבר שקר תרחק בדרכים שונות. המכנה משותף בכל הפירושים שאנחנו לומדים בסוגיה גדולה במסכת שבועות דף למד א', לפי כל הפירושים מדובר בשקר בתהליך עשיית הדין בבית הדין. אדם שמשקר לחברו, אם הוא גורם הפסד לחברו, עובר באיסור. לא מצד אמירת השקר, אלא מצד התוצאה של השקר, הנזק וההפסד שהוא גורם לחברו. אדם שמשקר לחברו ולא גורם לו כלל נזק, הוא מכת השקרנים שאינם זוכים לראות פני שכינה, אבל הוא לא עבר על איסור, הוא עבר על מידה מגונה. אין לך מידה מגונה מהשקר, אין לך מידה יפה כמו האמת. אבל האיסור של שקר זה מי שמשקר בבית דין, ומי שמעוות לא רק את התוצאה אלא גם את התהליך, על זה נאמר מדבר שקר תרחק. ולכן למדנו, מי שפסול לעדות מניין שלא יצטרף עם חברו, כוונת הדברים, הוא מעיד עדות אמת, אבל הוא יודע בחברו שהוא פסול, בחברו עומד לידו רק לעשות רושם ששני עדים הם, רק לעשות רושם שמדובר בשני עדים כאשר יש עד אחד. על זה נאמר מדבר שקט אחד, מדובר באדם שקשה לעדות, הוא יודע שחברו פסול לעדות, הוא מצטרף עמו. מי שמעיד קשר לעדות, והוא מעיד עדות אמת, ואף על פי כן הוא עובר באיסור של מדבר שקט אחד, כי הוא מצטרף עם עד אחר שהוא פסול. קל וחומר הדבורם למי שהוא בעצמו פסול לעדות, מה בכך שהוא יודע שהוא דובר אמת? הקשר לעדות שדובר אמת ועדיתו קשרה מצד עצמו, עובר על איסור כשהוא מצטרף למישהו אחר, גם אם אותו אחר שותק, רק לעשות רושם כאילו מדבר בשני עדים, הוא עובר על איסור של מדבר שקט הרחק. ולכן הלוך על המייס פשוט בעיניי, שאדם שהוא פוסל העיד הזה הוא מכשיר את הבייסדין, ולא מודיע לבייסדין שהוא פסול ובא להעיד, לא חשוב מה הפסול שלו, אם זה מחמת קרבה, אם זה מחמת רשע, לעולם אסור לו להעיד, כי גם התהליך של עשיית הדין צריך להיות נכון וראוי. כן נקמות הקודש ברוך הוא, ולפעמים אנחנו לא יכולים לעשות דין ואנחנו סומכים על הקודש ברוך הוא. בסופו של יום יש את הקודש ברוך הוא בשמיים, והוא עתיד לקבוע מה שצריך לקבוע. לפעמים קצה ידינו מראשי, אבל מי שפסול העדס לא יכול לבוא להעיד, ולא חשוב מה אופי הפסול שלו ומה הרקע של הפסול שלו, אלא שמסקנת התומים באורים חף חצי קודם גמל יש לה מקום לפי תומים אחר, אבל גם אותו תומים צורכים. סימן פי זיין, סיף קטן חף זיין, בספר התומים, התומים מחדש חידוש נוסף, גם הוא מדהים. הוא אומר, אדם שעבר בלב, או אפילו בקרד במיטת בייסדים, והוא יודע שהוא פסול לעדות, כל עוד לא נגלה הדבר לבית דין, ובית דין לא קיבל עדות ולא פסלו, הוא קשה לעדות, וממילא מותר לו להעיד. כך כותב התומים. ואף על פי שהוא יודע שהוא רשע, הוא עבר על עבירה חמורה במזיד, כל עוד לא נפסל על ידי בייסדין, כאשר הוא, כי פסולי עדות הם גזירת הכתוב, ולכאורה התומים סותר את דברי עצמו. שהרי בסימן חף חת הוא מחלק בין פסול קרבה, שהוא גזירת מלך, גזירת הכתוב, ופסול רשע שהוא מחשש שמי שקר. איך אפשר להאמין לרשע? כאשר בסימן פי זין הוא כותב, כל עוד לא נפסל על ידי בית דין, הוא עמד בחזקת כשרות, ולכן מותר לו להעיד. אם נכונים דבריו של התומם מסימן פי זין, נכונים דבריו בסימן חף חת, ואני חושב שהאבה התל, משום שאם נניח שהוא בעצם לא נפסל אלה אם כן פסלו, הוא בייסדין, הוא קושר לעדות, הוא לא מכשיל בייסדין בשום קשר, בשום מכשילה, אבל זה נכון רק עד שלא נפסל בשום בית דין שבעולם. אבל אם בית דין במקום רחוק במדינה אחרת קיבלה עדות ופסלה אותו, והוא נמצא בארץ אחרת ובית דין בטרה לא יודע שבית דין כמה פסלה אותו, אז אסור לו להעיד, בין אם מדובר בפסול רשע, בין אם מדובר בפסול אחר. אבל אם נקבל את דבריו של התומים בסימן פי זיין, אז נוכל לחדש הלכה מעין דבריו בסימן חף חת. הוא יודע שהוא רשע, אבל מעולם לא נפסל על ידי בית דין, כאשר הוא. אבל איך נסביר את החידוש הזה? בפרט לא לפי דבריו של התומים בסימן חף חת. כי אם הרשע פסול משום שאנחנו באמת חושדים שהוא משקר ואי אפשר לתת בו אמון, איך יעיד ונאמר כאשר אני, כאשר הוא בעצם פסול? אומר התומים בסימן פי זיין, אבל זה גזירת הכתוב, וכל עוד לא נפסל על ידי בייסדין עומד בחזקת כשרות. רק פסק דין מוציא את האדם מחזקת כשרותו. אבל היינו חושבים חזקת כשרות זה מושג סובייקטיבי, מושג יחסי רק כלפי בני אדם. עצם המושג, השימוש בחזקת כשרות, מה זה חזקת כשרות? שאנו ממידים אותו על חזקתו, אבל בעצם הוא יכול להיות פסול. אבל התומים אומר יתרה מזו, לא, הוא כשר, הוא באמת כשר, כל עוד לא נפסל על ידי בית דין. האם אפשר לקבל הנחה הזו? אולי נחלק, וישנם האחרונים שכך אומרים. הלא נחלקו אביי ורוב בסנהדרין חף זיין עמוד א', אינני יודע אם כבר הגעתם לעת זומם, למפרע ונפסל מכאן ולהבא, הלכתה כבתי די אביי ביל כגם. יל כגם זה שש הלכות מפוזרות במרחבי הש"ס שלגביהם נחלקו אביי ורוב, וכל הש"ס כולו הלכתה כרבה, משום שרבה היה בסרו. וכאשר חזר אומרים הלכה זה בסרו, הכוונה תמיד לרבה, אבל רק בשש הלכות הלכה כאביי נגד רבה, ואלה קובצו יחדיו ביער כגם. אחד הפלפולים המפורסמים של הנוידה ביהודה בספר דורש לציון, זה הדרך לימוד פעם אצל גדולי עולם, דרך הפלפול. אז הנוידי ביהודי יש לו פלפול גדול בספר דורש לציון, שבו הוא מסביר למה חזר סידרו את ששת ההלכות האלה לפי הסדר של יוד עין למד קוף גמל מם יעל כגם, ולמה לא בסדר אחר. והוא מנסה לשכנע אותנו שרק משום שהלוך הקבעי בעיר שלו עם הדעס ולא הרי יש נגזר מכך שהלוך הקבוסי שאין זוימם למחווה הוא נפזר, ורק משום שהלכה קבוסי ואין זוימם נגזר מכך שהלוך הקבוסי בלכי העומד מאליו בדיני עירוב ולכי וקורה. ומתוך הסוגיה של לכי עומד מאליו נגזר שהלכה כמותו בקידושין שאינם מסורים לביה בקידושין דפנו נלב, ומכאן לגלידס בגיטין ומהלכה להלכה. אז אני לא אעלה אתכם היום במהלך אחר של ירקה גם, זה לא סגנון שאנחנו עומדים היום, אבל מכל מקום נחלקו הבאי ורובר בפסול רשע בעדות לדעס רובר. התורה פוסלת רק ראש הדחומוס, רק רשע שנכשל בעשיית עבירה כדי להרוויח ממון, רק הוא נפסל העדות, משום שיש סברה לא להאמין לו, אפשר לשחד אותו, הוא יעיד עדות שקר תמורת ממון, הוא כבר נכשל ברשע של חמאס, ברשע ממוני. אבל מי שעבר בעבירות שבין אדם למקום ולא חמאס וגזל, קשה לעדות. אביי אומר, זה שיטתו של רובה, אביי אומר, כל רשע פסול, כל מי שעבר עליו שיש בו מלכס נפסל עדות, בין רשעת החמאס בין רשע שאיננו של חמאס. ישנם אחרונים שעושים פשרה בין אטומים שנוקט שפסול רשע זה רק מחשד שישקר, או בין חידוש ערים שאומר גם פסול רשע זה גזירת הכתוב, והם אומרים תלוי איזה רשע. ראש הדחומוס זה מחשד שאני ישקר, ראש שאיננו של חמאס גזירת הכתוב. ולפי דבריהם לא רק שיש שני דינים בפסול ידס, יש שני דינים בפסול רשע, שני דינים בתוך שני דינים. ראש השיבה ובריסקו, אני באופן כללי מסתייג משני דינים, כל תלמידה יודעים אני נרתע מלחדש שני דינים, רק כאשר זה נגזר מתוך הסוגיה, מתוך הפויסקים, בהכרח. אבל בדרך כלל אני תמיד מעדיף דין אחד מורכב ומסובך ככל שיהיה, מאשר לחדש שמדובר בשני דינים חלוקים. לא נראה לי שיש שני דינים בפסול רשע גופה, ראש הדחומס חשוד לשקר וראש הדחומס איננו חשוד לשקר. גם ההבדל בין קרבה לרשע לדעתי הוא מזערי והוא קטן. אז תרם אסביר לכם מה שנראה לעני וסדייתי, אני רוצה לעבור בשלב זה לסוגיה סגמור בבבא בסרה קופנונטס, כי שם אנחנו לומדים פסול קרבה, גזירת מלך, שאפילו מוישה ואהרון פסולים להעיל לקרוביהם, גזירת הכתוב. ואני שואל, האכן כך? הנחה זו סותרת סוגיה מפורשת בסנהדרין חופכס ומדבייס. אם עדיין לא למדתם, אז מן הסתם תלמדו בימים או בשבועות הקרובים. סנהדרין חפחס או מדבייס, בעומק הסוגיה של פסולי קרובה בעדות, כתוב שם שארוסה פסולה להעיד. בלב הכי ארוסה פסולה להעיד, אבל ארוס פסול להעיד לארוסתו. והגמור שואלת, אבל בעירוסין אין כל קרבה משפחתית, איננו מתמלה, איננה חייב במזונוסיה, אז למה הוא פסול להעיד לה? והגמור מתרצת, שם זה תלוי בשער. עירוסין עדיין זה לא שער, זה לא קרבה. הקרבה המשפחתית תלויה בנישואין ולא בעירוסין. אבל פסוד הידוס משום עקרו ודייטה, והרי יקרבי לדעתי, פסול עדות זה משום כאילו בדעת, והרי ארוס אוהב את ארוסתו, הם בכל זאת קשרו את גורלם זה בזו וזו בזה, והוא ודאי יש כאילו ודאס, והוא חשוד. הגמור לא אומרת הוא חשוד, אבל אני אומר את זה בדרך טבעית. מה זה כאילו ודאס? עצם ההנחה שפסול קרבה בעדות זה משם כאילו ודאס, האין זה אומר שהוא חשוד להאין לטובתה? אחרת מה המשקל ומה המושג של קירו ודאס? אם אנחנו אומרים שזה גזרס הקוסוב, אז מה בין שער לשער דיני תוירה לפסול עדוס? הרי ברור כשמש בעיניי שאין פסול עדוס, פסול קירבה זה משום קירו ודאס, הרי זה משום שאנחנו חושדים שישקרו. אז מה בין פסולי הרשע לפסולי קירבה? יש סיבות שונות שאנחנו חושדים בני אדם שישקרו, אבל מה זה משנה מה הסיבה? רשע חשוד, אולי נתנו לו שוחד, אולי הוא רוצה לשקר כי רוצה לעבד ולעבור עבירה. נוגע פסול כי הנגיעה מעוותת את שיקול דעתו ואפילו את ראיית עיניו. אני חושב שבכוונה תחילה הלשון של הפסוק השויחד יעבר עיני חכמים ולא רק יסלב דברי צדיקים. הדבר הכי מוחשי שיש בעולם זה מה שאנחנו רואים. אדם לא מפקפק באשר ראו עיניו. חזל אפילו התבטאו, לא הייתה שמי גדול למריה. הרי שאין דבר שהוא ברור כמו הראייה. והתורה אומרת, אפילו על ראייה אי אפשר לסמוך כאשר מדובר בשוחד. אפילו לא ראייה. לא נטיית לב. לא רק סברת הלב מתוותת. אפילו ראיית העיניים אי אפשר לסמוך עליו. אז הרשע פסול כי הוא רשע, הנוגע פסול משום נגיעה, הקרוב פסול משום קירוב הדעת. אבל מה זה קירוב הדעת אם לא שאי אפשר לסמוך עליו? מה זה עיכוב על הדעת? ואם כן שתי הסוגות סותרות זו את זו, בבבס רקוף נונטר שם כתוב שזה גזרת מלך שונה מפסול רשע, וסנדן חוף חסר בדבי שם כתוב משום קירוב הדעת. ולכן רבו יישא, אני רוצה לומר את עיקרם של דברים. קודם כל כלל גדול בידי שאני מנחיל את תלמידיי בכלל שלי לומדים חושי משפוט, ואחד מהנחות היסוד שלי בחושי משפוט שבחושי משפוט אין הלכתה בלא טעמה, אין גזירת הכתוב במובן הטהור בחושי משפוט, כי זה תורת המשפט. אין, אולי ליתר דיוק נאמר כמעט אין, כמעט אין, קשה לי לומר אין, אבל כמעט אין. בניגוד לאור החיים שחלק גדול ממנו זה גזירת הכתוב, בניגוד לירדה שאולי רובו זה גזירת הכתוב דיני איסור והיתר, בניגוד לאבן העזר שחלקים נכבדים ממנו גזירת הכתוב, כל איסורי עריות ופסולי חיתון והלכות רבות באבן העזר, שונה חושן משפוט, כי חושן משפט הוא תורת המשפט ותורת הממון. ולכן החלק הזה של שוכנוך, החלק הזה של תורה מושתת על ההיגיון, על השכל. ולכן מה זה גזירת הכתוב בפסולי ידס? למה שיהיו גזירת הכוסף בפסולי ידס? איך זה יכול להיות? גם כשחזם אומרים גזירת מלך, הכוונה שההלכה גורפת מוחלטת והיא לא ניתנת לשיקול דעת, זה הכוונה גזירת מלך, ולכן גם מושב העם פסולים להעיד זה לזה. אבל ההיגיון הבסיסי של כל פסולי הקרבה הוא החשש שמה נעוות את הדין. אין פסול אם לא הפסול מחשש של עיוות דין. ולכן כאשר חזר אומרים שקרובים פסולים משום קרב הדס, ברור שהכוונה אנחנו לא חוששים שישקר, אבל בכל זאת קירוב הדעת מונע קבלת עדות. אולי ישקר, אולי יחשוב שהוא אומר אמת, אולי יגל פינות, אולי משום שאנשים יחשבו שהוא משקר והצדק צריכה להיראות ולא רק לעשות. לא חשוב, אלה דקויות שלא נמסרים בידינו. גזרס מלך, אבל זה לא גזרס הקוסוב כמו פור אדומה וכמו מחלות אסורות, זה משום קירוב הדעת. ולכן ההיגיון הבסיסי יש לו משקל בבואנו לקבוע מי זה קרוב איך אנחנו מגדירים קרוב? מי פסול מטעם קרבה? ההגדרות הבסיסיות, מי נכנס לכלל הגדר של קרבה, תלוי בעיקרו ודייטר, בקירו ודאס. אפשר לברור שזה הרקע הכללי של פסולי קרב. ומאידך גיסא, כאשר אנחנו פוסלים את הרשע, אפילו אם הוא עבר על איסור שאיננו תלוי כלל ביושרו האישי או בנאמנות שלו, איסור שבין אדם למקום הוא חילל שבת כדי לקטוף פירות לאלמנה ויתומים, אדם צדיק וישר ובין אדם לחברו הוא כתב פירות בשבת כדי להכיל משפחה ענייה ורעיבה ומסכנה, אבל הוא חילל שבת פוסול לאידוס. הרי אין סיבה לחשוד שהוא ישקר בבייסדים, אבל הוא פוסול לאידוס כי הוא רשע. גם זה גזירת מלך. כל הפסולים הם גזירת מלך באותה מידה, אבל פי שאני מודה שיש שוני. למשל נוגע בדובו, נוגע פסול להעיד לזכותו, אבל הוא קשר לחובתו. קרוב פסול להעיד בין לטובה ובין לחובה. יש הבדלים, וההבדלים האלה בכל זאת נשענים על סברת הלב שקבעו חז"ל, מדוע פסול של רשע וקרובים היא גורפת וכללית בין לזכות בין לחובה, לא ככה נוגע בדובו. אולי ההגדרה, כאשר הוא מעיד לחובתו, הוא ממילא לא נוגע. בעדות לחובתו אין לו נגיעה, כי המושג של נגיעה היא לגמרי יחסית, לפי העניין ולפי תוכן העדותו. אבל מכל מקום, אני חושב שהמפתח להבין את הסוגיה של פסול הידס נמצא ברמב״ם דווקא בהלכות יסודי התורה, ולא בהלכות העדות. ופעמיים בהלכות יסודי התורה, הרמב״ם מסביר יסוד היסודות בתורה סיידוס, בעצם המצווה של קבלת העדות. איך זה נכנס להלכות יסודי התורה? איך זה נכנס? כדרכה של תורה. כך דרכה של תורה. דרכה של תורה, כל דבר יכול להיכנס לכל מקום. תלוי אם זה דרך שער או דרך גגס, חצרס וקרפיפרס. יש בהלכות מעשיות, יש דרכים שונות להיכנס. אבל כל דבר יכול להיכנס לכל מקום. אז הרמב״ם סוף פרק ז' ותחילת פרק ח'. בהלכות יסודי התורה הרמב״ם מדבר על הנבואה ועל המפתחות שבידינו, איך אנחנו קובעים מי הוא נביא אמת ומי הוא נביא שקר. והרמב״ם מסמיך את דבריו בדיני עדות. מה הקשר? אומר הרמב״ם, כאשר אנחנו מאמינים לשני עדים, זה לא משום שאנחנו יודעים שהם דוברי אמת. איך נדע אם הם דוברי אמת או לא? הלא אלוקים בוחן כליות ולב. אלא גזירת הכוסו ששני עדים נאמנים. כך גם בנביא לא נוכל לדעת אם הוא מוחזק כנביא אמת, כנביא כשר, אנחנו מקבלים את דבריו. למדנו מדברי הרמב״ם, עדים נאמנים גזירת הכוסו, לא משום שאנחנו יודעים שהם דוברי אמת. רבים מן האחרונים בדורס האחרונים, גדולי ראשי ישיבות, פרשו את דברי הרמב״ם לדעתי בדרך לא נכונה לניוז דייט, והם כתבו, כאשר אנחנו מקבלים עדים אין לנו מושג אם זה אמת או שקר, אלא זה איזה כוסף שאנחנו מקבלים אותה. אי אפשר לומר דבר שהוא כל כך לא נכון כמו הדבר הזה. האחרונים פלפלו הרבה בגדרי רוב וחזוק. סוגיה הזו אולי זכתה לי יותר חיבורים וספרים מאשר כל סוגיה אחרת וכל תורה שבעל פה. ספרים שלמים נכתבו על גדרי הספקות, רוב וחזוק. חלקם ידועים עד למאוד. תקצוי של חושן, הוא כתב, תקצוי של חושן משפוט, אבנה מליאם על אבן עזר, וספר נוסף. על מה? לא על חלק שלישי של השולחן אורך, אלא שב שמייצר. דיני הספקות ובירורם. 150 שנה אחר כך רב שמעון שער יושר את הסוגיה. שערי תוירה היה בן דורו של אחסם סויפר, אחד מגדולי הדור בהונגריה, ספר נפלא על ספקות רוב החזוקת. או בדרך כלל אחרוינה בסרויך משתמשים בהגדרות בירור או דין הנהוגן. אלה הגדרות שגורות בספרי אחרוינים במאה שנים האחרונות או 150 שנים האחרונות, ובכל סוגיה הסתפקו רוב חזוקה בירור או דין הנהוגה. ואני אומר לא דין הנהוגה ובוודאי לא בירור. איך אפשר לומר שרוב זה בירור, חזוקה זה בירור? מה, אין מיעוט? רק פטי אומר שעל פי רוב נתברר. מה, זה לא בירור? בירור חייב להיות מוחלט. הבירור היחיד שיש בדיני הראיס זה עדים. עדים זה בירור. האם בעדים אנחנו יכולים לומר שאנחנו משוכנעים שיתברר? אנחנו לא משוכנעים, אבל זה דין תוירה. דין תוירה להאמין. דין תוירה להאמין. ואם אנחנו מאמינים זה בירור. זה הבירור האוטומטיבי. כי אנחנו מאמינים. אם אנחנו מאמינים זה בירור. אבל כאשר אין עדות, יש רוב, יש חזוקה, איך אפשר לקרוא זה בירור? אז מה זה כן? דין הנהוגה משמע שום אמת לא התבררה, זה עשה כוסו, לא. כל ההגדרות האלה, רוב, חזוקה, אלה הנחות, הנחות עבודה, לא בירור ולא דין הנהוגה. הנוכה, אנו מניחים שכך האמת, משום שזה דין התואר, עלינו להניח. וכל ההנחות האלה מושתתים על סבירות, סבירות גבוהה יותר, סבירות גבוהה פחות, אבל סבירות. כי בבירורי הספקות אין גזי הסקוסות. אין גזי הסקוסות. בדיני ספקות ובירורם, איך יכול להיות גזי הסקוסות? אלה הנחות. עלינו להניח שתופעות מופיעות כסדרם. עלינו להניח שהמקרה שפנינו הוא מן הרוב ולא מן המיעוט. אי אפשר לקרוא זה בירור, בוודאי לא דין הנהוגה, אבל אינו זה כן בירור. אבל הרמב״ם כותב גזר סקוסוב. כן, גזר סקוסוב להאמין, זה לא גזר סקוסוב הלכתה בלי טעמה, אלא אנחנו חייבים להאמין לאנשים, אחרת אין דין, אין דיין, אין משפט, אין איסור והתר. איך אדם יכול להתהלך בעולמו ולקיים את מצוות השם אם אין למי להאמין? ולכן כל כוונת הרמב״ם במשוואה שהוא כותב בין הנביא לעדים, זה לא לומר שכל הדין של עדוס אין לו יסוד, אין לו סברה, גזר סקוסו, לא. גזר סקוסו לחקור עדים, וכשנראה לנו שהם דברי אומת, לקבל את עדותם כפי שהיא ולהאמין להם. ולכן עדו זה בירור, רק עדו זה בירור. כל שעה דין יותר לא יכולים להיות בירור. יש בירור אחד שהוא גדול מעדים. מי מנחש מה זה? בירור אחד שהוא גדול מעדים. מה זה? בהרוג ברגליו. לפי הבבלי, לא לפי ירושלמי. ירושלמי אומר בהרוג ברגליו, כמו עדים. כי מנהל לך שהוא אדם. זה הירושלמי. אבל בבבלי, פעמיים בשעס ויבוא מסובו בבקם כתוב. בהרוג ברגליו, אין לך בירור גדול מזה. כי זה ידיעה בלתי אמצעית. ולכן זה בירור, אבל גם אלו זה בירור. מכיוון שכך, שימו לב. התורה היא זה שמצווה על המין עדים. כל עד שהתורה לא מצווה להאמין לו, ממילא איננו נאמן. אנחנו פוסלים עד לא כאשר אנחנו חושדים בו שישקר. אנחנו פוסלים עד כאשר התורה לא נותנת לו את רמת האמינות והנאמנות שנדרשת מדין עדוס בתורה. כי כל הרמות של העדים זה חידוש של התורה. אילולי שהתורה אומרת על פי שניים העדים יוקם דבר, לא ידענו שאפשר לקבוע הלכה לפי עדים. ולכן כאשר עד איננו כשר לפי תורה, אי אפשר להאמין לו. ולא משום שאנחנו חושדים בו שישקר, אלא משום מי נותן נאמנות לעדים? מי? קדוש ברוך הוא בתורה עושה. ולכן כאשר עד אין לו את רף האמינות המוחלטת, האמונות שהתורה נותנת לו, ממילא הוא פסול. מה? למה בן נויח נהרג בעד אחד? איך הוא חלדה? איך הוא חלדה? אבל יש הרבה דינים שבן נויח שונה מישראל. למה הוא נהרג בדיין אחד? זה כבר לא עניין של נאמנות. למה בישראל צריך חב גמל? כובד ראש מופלג. ובן נויח נידון בדיין אחד. אנחנו חיים בעידן שאולי לא כדאי שנעריך את הדיון הזה, אני לא יודע. לא יודע, אוזניים לכותר. אז כשם שבן נויח נהרג בדיין אחד, לא יפלא שהוא גם נידון בעד אחד. אני לא חושב שזה משליך על עיקר דברינו. מה שאני מתכוון לומר, אנשים רגילים לחשוב שכדי לפסול עד אנחנו צריכים להיות משוכנים שהוא ישקר. לא, לא. כדי לפסול עד אנחנו סך הכל צריכים לומר, אם הוא לא מגיע לסטנדרט, לרף שבו הוא גזר הסקוסה ולהאמין לעד, ממילא הוא פסול. ולכן הרשעים פסולים מסברת הלב. למה לחשוד שהוא משקר? בפרט אותו עד פסול שסיפרתי עליו לפני רבע שעה, הוא כתב פירות כדי להאכיל לאמנה ויתומים, הצדיק הגדול הזה, אבל אין לו את סף האמינות שהתורה דרשה. עד צריך להיות נקי מכל רבב, נקי מכל רבב, צדיק ללא כל נגיעה, ללא כל קירוב דעס. כי פסול קירוב זה משום קירוב דעס, סוגיה מפורשת. כי כל הנמונה של עדוס זה גזעס הכוסף. עכשיו, לא גזעס הכוסף כלכס, אבל לא טעם עדוס זה בירו, כי הגזעס הכוסף הוא להאמין. אבל מי שאין לו את רף הנאמנות, ממילא איננו נאמן, וזה יסוד היסוד. אני חושב שגזרס מלך בבובה בס וקוף נונטס, אותו גזרס מלך בדברי הרמב״ם בפרק זין ופרק חס מלכס יסוידה התוירה. כל הנמונוס זה גזרס הקוסל, וממילא זה גזרס מלך מי שאיננו נאמן. אבל אין כוונת הדברים שזה לא קשור לאמת ושקר. כל פסולי העדות זה רק משום שפסולי העדות אינם עונים לדרישות הסף שבתוירס השם, שרק בהם הקודש ברוך הוא מצווה לתת נאמונוס לעיד. האם יש מקום לדברי התומים סימן פי זיין, שאדם שיודע שהוא הרשיע והוא רשע, בייסדן לא פסל אותו, הוא קשר? לכל הדברים נראים כחסרי היגיון. הוא יודע שהוא רשע, ובפרט לדברי התומים בסימן חוף חס, שראש הפסול משום חשוד לשקר. ואני דווקא חושב שיש להם מקום. קורויב פסול אף על פי ששום בייסדן לא פסל אותו. אז למה רשע פסול רק אם בייסדן פסל אותו? הבדל מאוד פשוט. פסול קרבה הוא אובייקטיבי לחלוטין. פסול רשע הוא סובייקטיבי. הוא לא אובייקטיבי. שני אנשים עברו באותה עבירה. זה שויגג, זה מייזד, זה קשר, זה פסול. זה שויגג הקורב למייזד, אולי הוא פסול, אולי הוא קשר. שני אנשים עברו בלב, חומרת שני הלבים, אותה חומרה, זה קשר וזה פסול. מה אני מתכוון? לא תגזול ולא תחמוד. שני הלבים שבממון, שניהם ראש ודחומוס. מי שעבר לא תחמוד, כשר. משום שגם הוא אומרת, לא יסח מועיד, לאינשי, בלא דומי משמע. אנשים טועים בלא תחמוד. הם לא יהודים שעוברים על לא תחמוד, גם אם נותנים כסף, אם נטלו, שלא מדעת הבעלי. הרי לאן שפסול רשע יש בו הרבה תנאים. מעצם טיבו הוא סובייקטיבי. אז מה הדין אדם שהוא כן יודע שזה לא יסח מועיד עוברים, גם אם נותנים המון? האם הוא כן נפסל כשהוא עבר לא יסח מועיד? מן הסתם לא. כי אם חזל קבעו שבלא יסח מועיד אין אדם נפסל, אז אני חושב שגם הוא במקרה למדן, והוא כן יודע שעוברים, אבל לא נפסלים. שני אנשים עברו עליו, לאו שיש במלכס כן פסול, לאו שאין במלכס לא פסול. ונחלקו הפויסקי, מה הדין לאו שיש במלכס? אלה מסיבות שונות. אין בו מלכס במקרה ולא בעצם, האם פסול או לא פסול, מה שאני מתכוון לומר. זה נכון שרשע פסול לעדות מחשש שאני ישקר, אבל גם קורף, קצת יותר רחוק, פסול משום קרב הדעס. ולכן, אדם יודע שהוא עבר על עבירה בחדרי חדרים, ומה הדין אם הוא חזר בתשובה, רבו יסייק? אפילו פסלי עדות שנפסלו על ידי בייסדין, ושוב אנחנו חוזרים לפרק זה הבוירר. יש תהליך שבו אדם חוזר ומקבל דברי חברות, והוא חוזר להכשרו. אז אדם שעבר ובליבו הוא חזר בתשובה, בייסדין מעולם לא פסל אותו, וממילא לא יכלו להכשיר אותו, אבל הוא בחי ימים ולילות וצם שי צומות וטבל שי טבילות. הוא יודע בליבו שהוא צדיק, כשר או פסול, פסול רשם עצם טבעו הוא סובייקטיבי. ולכן אני חושב יש מקום לדברי התומים בסימן פי זיין, אבל לא מטעמי, לא בהבנה המקובלת. פסול רשע איננו פסול, אלא אם בייסדין קבעו את פסולו. הוא לא יכול לפסול את עצמו. גם בזה הוא נוגע בדובו. הוא לא יכול להכריע אם הוא פסול או כשר, כל עוד לא נפסל על ידי בייסדין או כושרים. להשלמת הדברים, להשלמת הדברים, ואני חושב שהם חשובים, ועכשיו מבט קצת כללי, ואני חושב שזה חשוב לתלמידים. אנחנו חורגים מן הסוגיה של פסול ידס, אבל מעניין לעניין באויסי ועניין. שאלנו בתחילת השיעור או באמצעו, מצד אחד בבבת רקוף נונטס עומד א', גזרס מלך פסול קרבה, אבל סנדן חוף חס עומד בייס, קירוב הדעת. קירוב הדעת, ברור בעיניי שקירוב הדעת זה איזשהו חשש שמה יעוות, שמה ישקר, שמה ינסה לעגל. אז אמרנו, כשחזל אומרים גזרס מלך, הכוונה אין תורתנו בידינו לעשות חריגים. אין חריגים, כל קרוב פסול. מוישה והארון פסולים להיד לקרוביהם, פסולים להיד זה לזה, הדין הוא גורף. אז מה המשקלו של הסברה של קירוב הדעת? כלל גדול אני רוצה לומר ולבסס את זה על שלוש מקורות. כאשר חזל מסברת הלב מסבירים גזרס הכוסוף, מה המשקל של הסברה? לא לשנות את הדין, לא להוסיף, לא לגרוע, לא להחמיא, לא להקל. סברת הלב בידה להגדיר את הדין, להגדיר, לא להוסיף ולא לגרוע. ולכן אם גזרס הכוסף שקרוב פסול להעיד, הוא פסול להעיד לזכות ולחובה, בין אם אנחנו רואים חשש שישקר, בין אם אנחנו לא רואים שום חשש שישקר, הדין הוא גורף. אבל בבואנו לקבוע מי מוגדר כקרוב, יש משקל בסברה. ולכן חז"ל לא יכולים להכשיר את מוישה ואהרון גזרס מלך, אבל הם כן יכולים לחדש שארוס וארוסתו, גם אם נשאר דיני תוירה, אינם מוגדרים כקרובים, לגבי פסול הידס גם הם מוגדרים כקרובים. זה לא בוסר טעם. והמשקל של הסברה כוחו יופה להגדיר את הדין, וממילא זה משליך גם על ההלכות. אבל זה לא יכול להחמיר, לא להקל, לא להוסיף, לא לגרוע. איפה עוד מצינו סוגיה דומה? הפרת הבעל את נדרי אשתו. מקומות רבים בשס אנו לומדים שהתורה נתנה לבעל כוח להפר את נדרי אשתו משום דרב פנחס. אומר רב פנחס, כל הנודרת על דעת בעלה נודרת, ומשום כך הבעל יכול להפר את נדריה. שואל הרן בנדור המים ג' עומד א', והראש בנידה ממבוב עומד בייס, פעמיים בשס. אם הבעל מפר את נדרי אשתו משום שהיא נודרת על דעתו, מה הדין רובן שנדר על דעת שמעון? האם שמעון יכול להפר את נדריו של רובן? בעליל הוא נדר על דעתו. ומה הדין אישה שהכריזה שהיא נודרת שלא על דעת בעלה? האם ניתן לומר שהבעל לא יוכל להפר את נדרי אשתו שנדרה לו על דעתו? או לחילופין, רובן יכול להפר את נדריו של שמעון שנדר על דעתו? גם הרם וגם הראש אומר, לא מיני ולא מקצתי. התורה מחדשת שבעל יכול להפר נדרי אשתו. אין בידינו לחדש שיש בעל שלא יכול להפר, אין בידינו לחדש שיש מי שאיננו בעל וכן יכול להפר. כי בתורה כתוב דין בעל מפר נדרי אשתו, והדין הוא מוחלט. אינו, אני הייתי מנסח את הש"ס, הייתי כותב גם שם גזרס מלך. אז מה בכל זאת חז"ל חידשו מכוח הסברה של רב פנחס? מי מוגדר כבעל לגבי אפורס נדורים? חידשו חז"ל, גם כאשר הנישואים הם נישואים דרבונון, כמו קטנה שנישאה על ידי אם ואח כשהיא יתומה, הבעל יכול להפר נדרים דאורייתא. איך נישואים דרבונון יגברו על נדר דאורייתא? משום שלגבי הלכה הזו גם בעל דרבונון יש לו דין של בעל, כי אשתו נודרת על דעתו. זה דוגמה נוספת. הסברה שכל נודרת בדעס ברנדס אין בה כדי לשנות את הדין, יש בה כדי להגדיר מי נחשב כבעל, מי מוגדר כבעל לגבי הלכה הזו. דוגמה שלישית, דוגמה אחת היה לנו מיורדיה, דוגמה אחת סוגיה שעסקנו בה היום, פסול קירבה, דוגמה שלישית מחזיר אותנו אחרי שמשפוט. בוא ומציע חוכה לפה מתבייס, והלכה הזו למדנו כמה פעמים בבא ומציע וגם בבא כמה סוגיה דומה. המצל מזוטו של ים, הרי אלו שלו. כאשר הים לקח את מה שלפעמים הוא לוקח, בעל כורחם של הבריות, מי שמציל מן הים הרי אלו שלו. ולשון הגמרא, רחמן השארי, הרמב״ם כשהוא מביא הלכה הזו הוא כותב שהרי ודאי נשיא ישוע בעילים. הרש במדייק מלושן הגמור, רחמן השארי, אפילו עומד וצווח, זה לא יועיל. אבל הרמב״ם כותב עדיין נשיא הישוע ביילם. אז אם הביילם אומרים ואנחנו רואים שהם צווחים ולא נתיישו, איך זה רחמן השאריה? והגמור אומרת נעשה כעומד וצווח על ביתו שנפל ועל ספינתו שנטרפה בים. אז אם זה משום יש ביילם, אז זה תקף גם אם הוא לא התייאש. רבים הסתפחו בסוגיה זו, ואני אומר לא. למה שתוארת תתיר זאת של ים? למה? משום שבדרך כלל נשיא הישוע בעיני. אבל את הדין הזה למדנו מלישנה דקרו, אשר תובד ממנו יוצא זה שעבודה ממנו ומכל אדם. זה הכוונת הפסוק רחמונה שריה, ולכן היתר הוא גורף. אנחנו לא מתייחסים למצב המקרי, הוא עומד וצווח. מה שעבוד ממנו מכל אדם רחמונה שריה. אבל מה אתה? מה הרקע? מה הבסיס? אמרתי מקודם, בדיני ממנות אין הלכתה בלא דאמה, משום שוודאי אנחנו מניחים שרחמונה שריה. אבל רחמון השער יהיה, וזה הופך להיות דין גורף שכבר איננו תלוי בטעם. אלה דוגמאות שגם כאשר חז"ל הבינו ברוחב דעתם ועומק בינתם טעם הדקרו והרקע של הדין, הדין הוא מוחלט, הוא גורף, גזרס מלך, יש משקל בטעם להגדיר את הדין וממה זה משליך גם על הלכות, אף על פי שהטעם לא יכול באופן ישיר להגביל את הדין, להוסיף עליו או לגרוע ממנו. וזה כלל גדול בידי, ואני בטוח, הפויך בו והפויך בו, ובסוגיות רבות, אתם תוכלו להשתמש ביסודות אלה, בהבנת סוגיות רבות בתורה. שמחתי מאוד להיות כאן היום, ואני מקווה שהדברים יהיו לתוארת. זה תמיד זכות ללמד תורה לצעירים, לבני תורה צעירים שכמותכם. אני רוצה לאחל לכולכם שתזכו תמיד להתייגע ולהשתשע בדברי תורה. אלף פעמים ציטטתי את לשונו המופלאה של רבנו יונה בפרק בייז משנה י' של מסכת אבות. על המשנה, כאשר אתה עמל, דע לפני מי אתה עמל, אומר רבנו יונה, כשאתה מסייגע בתורה תשתשע בה, כי התורה הייתה שעשועיו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה שאנו נשתשע בה. בנויג שביולום היגיעה והשעשוע הם תרתי דסתרי, לא הולכים ביחד. אדם עמל לפרנסתו 5 ימים בשבוע, ואחר כך יש לו סוף שבוע לשעשוע. הוא עובד 11 חודש בשנה, ואחר כך יש לו וקש, והוא נוסע להשתעשע. לאן הוא נוסע? לצפת, למירון, קצת אנשים לאקופולקו, לבהמאס, תלוי מי אתה, תלוי מה אתה. אבל כך מנבא של עולם, האדם עמל ויגע רוב השנה, ויש לו זמן לשעשוע. לא אנחנו, לא אנחנו. התורה היא עמלנו והיא שעשועינו. אנו משתעשעים בעמל, אנו עמלים בשעשוע. והוא שכתב רבני יונה בלשונו הנמלצת והנפלאה, כשאתו מסייגע בתורה תשתעשע. וכאשר אנחנו משתעשעים בדברי תורה, אנחנו דבקים בקדוש ברוך הוא. וזה חידוש מופלא שרומז רבני יונה, אנו מקיימים, בואי תדבקון, הלך בדרכיו. הוא משתעשע בתורה, ולשם כך הוא נתן לנו תורה שאנו נשתעשע. והשעשוע זה לא רק זכות ולא רק אמצעי לדבוק בקודש ברוך הוא, זה גם סגולה. כי הרבה פעמים אחרי שיעור נקבצים מסביבי בני תורה צעירים ושואלים אותי אם יש לי סגולה לזיכרון, אם יש לי סגולות לזיכרון. כי אנחנו דור רודף סגולות, אנחנו אוהבים סגולות. לצערי, ככל שהסגולות משונות יותר, יש להן יותר משיכה. לא יודע למה. אבל אנחנו רודפים סגולות. האם יש סגולה לזיכרון? אחד מספרי הקבלה, ספר חשוב, ודווקא משום שהספר חשוב, אני לא רוצה להזכיר את שמו, הוא אומר, סגולה לזיכרון, השלד הראשון של החורף לשים על המצח, סגולה לזיכרון, משום ששכחה בגמטרי השלד. ואני שואל, כמה זמן זה יועיל? עד שיהיה מסה שלי. כך אני חושב. ודאי לא הרבה יותר מזה. שהרי כל בר דעת מבין שאי אפשר לזכור את השס משלג על המצח. לא צריך להאריך בדברים. כל בר דעת מבין שאמרו חז"ל הפונצה רעגרה. האם יש לי סגולה יותר מועילה לזיכרון? יש. שאלו פעם את החופץ חיים אם יש סגולה לזיכרון. חופץ חיים ציטט פסוק מהפרק הראשון בתהילים, כי אם בתורס השם חפצי. אותו זקן סתם ולא פירש. הדברים מדברים בעד עצמם, כי אם בתורס השם חפצי. וגם אני, כאשר אני נשאל מצטט פסוק בתהילים, פסוק אחר קוף יוטט תמניה אפה, פסוק תת זין, בחוקו יסכו אשתשו לא אשכח דבורך. כותב הרד"ק מרבוסינו הראשונים, כאשר אני עוסק בדברי תורה אני משתעשע בהם, ולפיכך לא אשכחם, כי הם עלי בששון ולשמחת לב. אז תלמידים יקרים ואהובים. סגולה לזיכרון, קודם כל לזכור את הרד"ק. זה סגולה לזיכרון. תשעננו את הרד"ק, תפנימו אותו. כאשר אני עוסק בדברי תורה, אני משתשע בהם, ולפיכך לא אשכחם, כי המה לי לששון ולשמחת לבב. כאשר אתה אוהב, אתה זוכר. את אשר אתה אוהב, נחקק על לוח לבך. פגשתם אדם שלא זוכר את ימי הולדת של הילדים שלו, את השמות של הנכדים שלו, מה שקרוב לליבנו בדרך כלל אנחנו זוכרים. בחוק הישך הוא השתה שלו יש כך קורך. אז אני מאחל לכל אחד ואחד מהתלמידים הצעירים שיושבים כאן, שתזכו להשתשע בדברי תורה, שתזכו להתייגע בדברי תורה. אני זוכר פעם נכנסתי למורי ורבי הרבי מקלויזנבורג לפני הרבה הרבה שנים, ויעשה לעת זקנותו, הוא היה חולה תשוש, והפתיע אותי כשנכנסתי, שאל אותי חובה קשה, לא יודע אם אתם מדברים ידיש, לא נראה לי, הוא אמר חובה קשה. הוא לא היה רגיל לשאול, בדרך כלל הוא היה רגיל להשיב, לא לשאול, אבל הוא שאל אותי פסוק אחד, אומר דבש וחולוף תחס לשונך, שיר השירים. פסוק אחר אומר ארץ זובס חולוף ודבש. למה כאן חלב לפני דבש וכאן דבש לפני חלב? שאלה. אמרתי לו תלמיד איך הוא ענן? הוא אמר אף הפיקה. אמרתי שאני חושב שהתשובה פשוטה. כאשר מדובר בחלב ודבש של ממש, חלב ודבש פיזיים, החלב חשוב לעין ארוך מן הדבש, בלי חלב אין אנושות, תינוק יונק משדי אמוי, בלי חלב אין יונקים. העולם הזה היה רק עם זוחלים ומקום מאוד לא ידידותי, התנינים והנחשים נשלטו בכיפה, בלי דבש יכולנו להסתדר מצוין. הבעיה הכי גדולה הייתה מה עושים עם התפוח בליל שני של ראש השנה. היינו פותרים את הבעיה, זה לא שאלה של חיים ומוות. ולכן כאשר הפוסוק מדבר בשפחה של ארץ ישראל, החלב בא לפני הדבש, פסוק בשיר השיר מתייחס לטויב. ובשום כך בחג השבוע יסבור לנו לטויב, בעוד שבועיים, המנהג לאכול מחלי חלב ודבש בסימן טוב צד יגדל אדומים, הפויס כבר שם הפסוק דבש וחול הפתח עשרה שוינך ונזקום צטוירו. כאשר אנחנו מגיעים לטוירו צריך תמיד להקדים את הדבש לפני החלב, כי מה זה דובשה של טוירו? כל אחד יודע מסוכם מדבש ונופת צופים. מה זה חלבה של תורה? כתוב בברוכס סמך ג' לומן בייס, מה ידחסיב כי מצחולוב יויצי חמו? ומי אתה מוצא חמאה של תורה? ומי שמקיע עליה חלב שינק משדה אימו. הרמה הנשגבה והגבוהה ביותר של אמר ויגיע עד שיקיע על דברי תורה חלב שינק משדה אימו. רק מי שזוכה לטעום ולאכול לסובעה מדובשה של תורה, יש סיכוי ש ידבוק גם בחלבה של תורה. ולכן הפסוק מקדים את הדבש לחלב, דבש וכל הבטח עשו שם. המשימה שלנו כמרביצי תורה זה לתת לכם דבש, את החלב תצטרכו לקחת בעצמכם. אין בידינו להכיל אתכם חלב, את זה תצטרכו לעשות לבד. אנו יכולים לנסות לתת לכם לטעום ולסבוע מדובשה של תורה. ולכן הדבש בא לפני החלב בין כותלי בית המדרש, והוא שכתוב דבש וחולוב תחס לשונך. אני מאחל לכל התלמידים שתזכו לאכול הרבה דבש והרבה חלב. לראש הישיבה יקר ולכל מרביצי התורה, שיהיה לכם הרבה נחת מכל הילדים, כי אלה הילדים שלנו. המלמדס בן חברי תורה אמר לו הכוסוף כאילו ילדו, שלכולנו נחת, שלכל אחד יהיה נחת מעצמו, בקודש ברוך הוא יהיה לו גם נחת, כי הקודש ברוך הוא אבא, כך אנחנו מתייחסים אליו. אורבינו, מלכנו, כל אבא רוצה לראות נחת, הוא בוודאי הקודש ברוך הוא. מה הנחת שלו? כתוב בברוכס תציין כמדומני. אשר מי שם עולה בתורה ועושה נחס רוח ליוצרו. שלנו יהיה נחס, שקודש ברוך יהיה לו נחס, מאמר שלנו, מהשעשוע שלנו, ונזכה בקרוב בימינו לקבל עול תורה ביהבו ולזכות לישועת עולמים בביאת גואל צדק במהרה ויומנו, אמן.